בעקבות כל מה שעובר אלינו מאז שבת. עסקנו קצת בכל מיני סוגיות שקשורות לפורים וגם למאורעות שעוברים עלינו, איך להתייחס אל הדברים וכו'. בעקבות מה שקרה אני מרגיש אפילו לא נוח עם הכותרת הזאת. אבל כמובן שהדברים מכוונים למקומות אחרים לגמרי. אז השיעור הזה גם כמובן יהיה לעילוי נשמת הקדושים השם ייקום דמם. ונקווה שגם הסוגיה הזאת קשורה אליהם בצד הפנימי של הדברים. מה הנושא שלנו היום? הגמרא כידוע אומרת, וכך נפסק להלכה במסכת מגילה, על פי מה שנאמר במסכת מגילה בדף זין, מקור אחד, אמר רבא, מחייב איניש לבסומי בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. כלומר, חיוב יוצא דופן, חד פעמי בשנה, למחמירים יומיים, אז זה דו פעמי בשנה, לשתות יין, ברמה כזאת שהגמרא קוראת לה התבשמות. וזאת חובה. חייב איניש לבסומי, מחייב איניש לבסומי, בפוריה, עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זה עד דלא ידע? יש הרבה דעות בזה. אומר השולחן ערוך, מקור שתיים, חייב איניש לבסום בפוריה דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. אומר השולחן ערוך מעתיק את לשון הגמרא, הוא לא אומר בדיוק מה גדר ההתבשמות, כמה צריך לשתות יין. הרמ"א מביא שתי דעות בראשונים ומאחד בין שניהם. אומר הרמ"א, ויש אומרים, דאין צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו. זו דעת הכל בו, שאדם צריך לשתות יין יותר ממה שהוא רגיל, יותר מלימודו, יותר מהרגלו. אז לדוגמה, אדם ששותה כוסית יין ביום, אז הוא ישתה חצי כוס חד פעמית ביום. אדם שלא שותה בכלל יין ביום, אז הוא ישתה כוסית. לא נראה לי שיש כאלה ששותים יותר ביום. אם כן, צריך להשתכר או לשתות יין קצת יותר ממה שאדם רגיל, יותר מהרגלו. טוב, הרמב״ם פוסק להלכה שאדם צריך לשתות יין עד כדי שירדם. ויש דיון בפוסקים, איזה רמה ירדם? האם ירדם שנת לילה? האם ירדם תנומה על הסטנדר? באיזה רמה ירדם? בכל אופן, הרמה מאחדת שתי הדעות. אומר הרמה, ויש אומרים דן צריך להשתכר כל כך, אלא שישתה יותר מלימודו ואישן. מה מרוויח הרמה? וכך שהוא מאחד את שני, את שני, את שני הפירושים האלה, ובפרט מה מרוויח הרמם שאומר שאדם צריך לשתות יין עד כדי שירדם, עד כדי שישן, ומתוך שישן, ומתוך שישן, אינו יודע בין ארור המן לברוך מרדכי. הרי הגמרא אמרה, מחייב איניש לבסומי עד לא ידע. כלומר, חובת ההתבשמות עד שהוא לא יודע. לא יודע, כמו שאומר המשנה ברורה, בין טובה ראשונה, ארור המן לטובה שנייה, ברוך מרדכי. איך לא יודע? אומר הרמם פשוט, ירדם. ומתוך שהוא ישן, הוא לא יודע. טוב, יש פירוש מובא בבאר הגולה, שהגימטריה של ארור המן וברוך מרדכי היא אותה גימטריה. האדם צריך לשתות יין עד כדי כך שהוא לא יודע לעשות את הגימטריה של כל אחד מצמד המילים ולראות שזה שווה. אמר לי פעם אחת, גם כשאני לא שותה יין, אני לא יודע לעשות את זה. טוב, בקיצור, גדרים הלכתיים. לענייננו, אדם צריך לשתות יין קצת יותר ממה שהוא רגיל, לפחות לפי הרמה, וירדה. טוב. אומר השולחן ערוך, ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. וכאן הפוסקים האחרונים, כבר המשנה ברורה, נכנסו להלכה ואמרו שאם אדם יודע שכשהוא יתבשם אז יביא אותו למקומות לא חיוביים בעניינים שבן אדם לחברו, בן אדם למקום, אז שלא ישתה יין בכלל. אמנם הרב נבן זל פסק פסק מעניין מאוד להלכה, שהיות וחובת שתיית היין כנראה היא דבר עמוק מאוד ויסודי מאוד, אז אם אדם יודע שהוא יכול להזיק אפילו, ייכנס לחדר סגור וישתה יין. שאם יזיק, יזיק לקירות ולא לבני אדם. טוב, זה רק כזה עניין הלכתי כדי להיכנס לעניין. הפלא הגדול הוא שבהמשך הגמרא, אומרת הגמרא, מספרת הגמרא סיפור. רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעדי הדדה. לכל הדעות, חובת שתיית היין בפורים עד לא ידע זה ביום. לרוב הדעות חובת שתיית יין בפורים ביום היא בעצם תלויה בסעודת פורים. כלומר המצווה הזאת של שתיית היין היא קרה בסעודת פורים. לכן יש מהפוסקים האחרונים שאמרו שצריך להתחיל את הסעודה מהבוקר. עולם חסידים אמרו שצריך להמשיך את הסעודה עד הלילה ואחרי הלילה, ולכן צריך להתחיל אותה כמה שיותר מאוחר. בכל אופן, עכשיו אנחנו הולכים לפגוש איזשהו סיפור שקשור לסעודת פורים, ומה זה קשור לשתיית היין? כי לפי חלק מהדעות, שתיית היין עניינה דווקא בסעודה. אם כן, לאחר החיוב ההלכתי שהגמרא לימדה אותנו, שאנחנו מחויבים לשתות יין, חייבים להתבשם עד דלא ידע, מספרת הגמרא סיפור שקשור לסעודת פורים, שבו הייתה שתיית היין. רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעדה הדדה. עשו סעודת פורים אחד עם השני. איפסו, התבשמו. קם רבא, שחטה לרבי זרע. רבא התבשם ושחט את רבי זרע. היה לק הדבר הזה על רבא? חס ושלום. להבדיל אלף אלפי הבדלות. טוב, למחר, אחרי שרבא קצת התפקח מיינו, למחר בא ירחמה ואחי. למחרת, פתאום רבא במחאות שם לב מה קרה פה בעצם, הוא שחט את רבי זרע. אז הוא התפלל, ביקש רחמים, והחיה את רבי זרע, תחילת המתים. לשנה, שנה הבאה, אמר לה, בא רבא לרבי זרע, אומר לו, אמר לה, נטי מר ונעביד סעודת פורים בעדה הדדה. מה אתה אומר? שנה שעברה הייתה סעודה מוצלחת מאוד. הצלחתי לשחוט אותך. אולי נעשה גם השנה סעודת פורים ביחד. אמר לה, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. אמר רבי זרע לרבא, לא בכל שעה ושעה מתרחש נס שאתה תצליח להחיות אותי. דרך אגב, שימו לב, לא כתובים פה שני דברים. לא כתוב שבסוף הם לא עשו סעודת פורים ביחד. זה לא כתוב. וגם לא כתוב שהסיבה שרבי זרע אמר לרבא שהוא לא רוצה לעשות איתו סעודת פורים, זה כי הוא שחוט אותו. זה לא כתוב. אלא כתוב זה שלא בטוח שהוא יצליח להחיות אותו. זאת הסיבה. אם כן, הנושא שלנו היום הוא הנושא הזה, של הסיפור הזה. עכשיו, כלל גדול בידינו, אולי רק עוד משפט אחד. דבר פשוט הוא, שהרי אנחנו יודעים מה הסכנה של שתיית היין. חכמים יצאו בתקיפות נוראה נגד השכרות באופן כללי. אז א', איך יכול להיות בכלל שבפורים חייבו אותנו לשתות יין? וב', הרי החיוב שתיית היין הוא מלווה בסכנה. נו, אז אם זה מלווה בסכנה, אז הייתי מצפה מרבינה ורבשי שכתבו את הגמרא, שירחיקו את הסיפור הזה מהממרה הזאת של הגמרא של מיכאי ויניש לבסומה. או שלא יספרו לנו בכלל את מה שקרה שם. זה נשמע נורא. או שישימו את הסיפור הזה, אם מיכאי ויניש זה בדף זין, שישימו את הסיפור הזה בדף כף זין. כי אחרת, אם אנחנו נשמע את הסיפור הזה, או נשותינו ישמעו את הסיפור הזה, אז לא נשתה, או שהם לא יתנו לנו לשתות. כי תראה מה קרה. נו, אז איך יכול להיות שרבינה ורבשי הצמידו כנראה בדווקא את הסיפור של רבא ורבי זרע לחובת שתיית היין בפורים? אלא כלל גדול בידינו, שככל שסיפור נראה לנו יותר משונה, יותר מוזר, בלתי מובן, זה מראה שמי שמשונה פה ומוזר ולא מובן, זה אנחנו. כלומר, כנראה שיש כאן סודות עמוקים מאוד בסיפור הזה, שכנראה אם נבין את הסיפור הזה, אז נבין מה כל המגמה של שתיית יין בפורים, ובכלל כל המגמה של פורים, ובכלל המגמה של כל החיים שלנו. אז זה הנושא שלנו היום. להבין מה בעצם קרה שם בסיפור הזה. אז בואו נתקדם. החפץ חיים בבור הלכה, מקור 3, כבר שואל את השאלה ששאלנו עכשיו. ואם תאמר, איך יחייבו חז"ל מה שנזכר בתורה ובנביאים בכמה מקומות, השכרות למכשול גדול. איך יכול להיות שבכלל חכמים חייבו אותנו לשתות יין בפורים? והרי אנחנו יודעים שהשכרות היא סכנה איומה, ואנחנו רואים למה היא מובילה. אומר המשנה ברורה, אומר חפץ חיים בבור הלכה, תירוץ שנשמע טכני, אבל נקווה שבהמשך הדרך הוא יתברר יותר. ויש לומר, מפני שכל הניסים שנעשו לישראל בימי אחשוורוש היו על ידי משתה, חידה לשיעורי בית, נא לתת תשובה כמה משתאות מסופרים במגילה. מזכיר כאן החפץ חיים כמה, כי בתחילה נתרדה ושתי על ידי משתה, ובא אסתר על ידי משתה, משתה אסתר, וכן עניין המן ומפלתו היה על ידי משתה, שתי המשתאות, ולכן חייבו חכמים להשתכר עד כדי שנזכר הנס הגדול בשתיית יין. מוזר מאוד, בגלל שכל הצמתים במגילה היו על ידי משתה, הרי לכאורה משתה זה איזושהי, סליחה שאני אומר, הילולה של אחשוורוש. זה הילולה איראנית, זה מתאים לפרה, זה לא מתאים לנו. אז בגלל הפרט הטכני הזה שכל הצמתים במגילה היו על ידי משתאות, אנחנו מחויבים לשתות יין בפורים. וכן אנחנו רוצים לדמות את עצמנו לאותם המלכים באיראן. ודאי שלא. אז איך אפשר להבין את המשנה ברורה הזאת? יותר מזה, בואו קצת נרחיב את התמונה. עד עכשיו בעצם על מה אנחנו מדברים? עד עכשיו בעצם אנחנו שואלים שאלה עקרונית, מה המשמעות של שתיית היין בפורים, ולמה רבינה ורבשי הצמידו את הסיפור הזה לחובת שתיית היין, ומה המשמעות של הסיפור הזה. עכשיו בואו נתרחב קצת יותר, מעבר לפורים, מעבר לשתיית יין בפורים. אומרת המשנה מסכת סוטה, מקור 4, בעקבות משיחה, בתקופה שלנו, חוצפה יסגה, ויוקר יאמיר. והמשנה שממשיכה בהרבה פרטים, הפרט לענייננו היום, הגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. אם כן, אחד מסימני גאולה, היא שהגפן, הוא שהגפן תיתן פריה, והיין ביוקר. גפן, זה עץ הענבים, נותנת פריו. והיין, למרות זאת, יהיה ביוקר. לכאורה קושייה באזרחות, איך יכול להיות שאם ההיצע הוא גדול, אז המחירים כך עיקרים. אומר רש"י, והיין ביוקר, שהכל עוסקים במשתאות. כן, אחד מאפיוני תהליך גאולתנו, הוא קשור מאוד ליין. שכרגע אנחנו עוד לא יודעים מה המשמעות של המשפט הזה, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. ורש"י, לכאורה רק מסבך, שהכל עוסקים במשתאות, תגיד שהכל שותים. או שהכל עוסקים במשתה. אם מדובר על שתיית יין כפשוטו, אז תגיד שהכל שותים יין. מה זה שהכל עוסקים במשתאות? כלומר, יש כל מיני סוגים של שתיית יין. טוב, אם כן, אנחנו מתחילים להבין שסוגיית שתיית היין, או סוגיית הופעת היין, היא לא רק סוגיה שקשורה לפורים. היא סוגיה שקשורה לתקופת גאולה. ובסוגיה הזאת כנראה תהיה איזושהי בעיה. שהגפן תיתן פריה ויין ביוקר. שהכל עוסקים במשתאות, שאנחנו לא מבינים מה המשמעות של כל זה. בואו נתרחב עוד טיפה. אנחנו, הקדוש ברוך הוא כינה את עם ישראל בהרבה כינויים. אחד השמות שהקדוש ברוך הוא כינה את ישראל, לפחות על פי דוד המלך בספר תהילים, מקור 5, פרק פ', גפן ממצרים תסיעה. אם כן, אנחנו נקראים גפן. התוצאה של הנסיעה של הגפן ממצרים היא תגרש גויים ותתאיה. אם כן, התחלנו ביין של פורים, המשכנו לסימן גאולה שהוא סימן היין, שיש בו כנראה איזה בעיה, והמשכנו שכל המציאות שלנו כישראל בכלל נקראת על שם הגפן, על שם היין. בואו נחבר רגע את שני הצדדים האחרונים, שאנחנו נקראים יין, ותהליך גאולתנו כנראה תלוי בהופעת היין. סוף עמוס, סוף פרק ט' בספר עמוס, הנה ימים באים נאום השם, שהפסוקים האלה מתארים תהליך גאולה, וניגש חורש בקוצר, אני מדלג לפסוק הבא, ושבתי את שבות עמי ישראל. נו, ואז מה יהיה כשתהיה שיבת ציון? ובנו ערים נשמות וישבו, יהיה תהליך של בניין, ונטעו כרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם. מה היה רע אם היה כתוב? ובנו ערים נשמות וישבו, בניין, בית, ועשו גנות, ואכלו פריהם. בניין ונטייה. בניית בתים ונטיית צומח. למה צריך להזכיר באמצע ונטו כרמים ושתו ינם? מה מיוחד בשתיית היין מהכרם שאנחנו ניטע? שאני מזכיר לעצמנו שהמשנה בסוטה אמרה שתהיה בעיה עם הנקודה הזאת. היין ביוקר. והפסוק הבא, ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם. אשר נתתי להם אמר השם אלוהיך. והנה אנחנו יודעים, אנחנו חיים בדור, שאנחנו רואים נטישות נקודתיות מעל אדמתנו. אם כן, כנראה שהפסוק האחרון, פסוק תדבר, נטיעה שאין אחרי הנטישה, היא תלויה עם כל מה שהפסוקים הקודמים, עם כל מה שכתוב בפסוקים הקודמים מתקיים. לענייננו. אבל אם יהיה בניית ערים נשמות, וישבו, ויהיה עשיית גנות ונאכל את פריהם, אבל יהיה חסר הפרט, של נטיית כרמים ושתיית יין, אפשר גם להגיד את זה בסדר אחר, אבל הננו נתמקד בזה כרגע, אז יכול להיות שזאת סיבה שהגאולה היא לא תהיה גאולה שלמה. אלא יהיו עוד כמה תהליכים, עוד כמה עיכובים, עוד כל מיני איסורים, עוד כל מיני קשיים. ואפילו נסיגות. בקיצור, שתיית היין כנראה זה יסוד גדול מאוד 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 בחז"ל. ופורים, שהוא התמצית כנראה של השנה, הוא אם אפשר לומר, מגלה את המוקד הזה, מגלה את השורש הזה, את העניין הזה. עד לכאן, אם אפשר לומר, איזשהו רקע כללי ושאלות. עכשיו בואו ננסה להבין מה המשמעות של כל זה. מקור שבע. אומרת הגמרא מסכת עירובין, אמנם בסדר הפוך, אבל מבחינת התהליך, המהלך של השיעור, של הלימוד שלנו, אז נתחיל בסדר הזה. אומרת הגמרא עירובין סמכי, אמר רבי חנין, לא נברא יין, אלא לנחם אבלים ולשלם שכר לרשעים. הרי יש שאלה יותר גדולה מכל השאלה הזו, מכל השאלות האלה. ריבונו של עולם, מה היה רע אם היית בורא עולם שאין בו יין? הרי רוב רובו של הופעת היין בעולם בפועל גרם לכישלונות קשים, גרם לנזקים חמורים. אז היית בורא, ריבונו של עולם, עולם בלי יין. למה בראת העולם עם יין? מה, הייתה בעיה לקרוא בחור לברוא עולם בלי יין? מי יודע איזה פירות ומיצים ומחאות אנחנו הפסדנו כי הקדוש ברוך הוא החליט לא לברוא אותם. אז גם יין היה ברשימה, מה קרה? אומרת הגמרא, לא נברא יין אלא לאחת משתי סיבות. אלא לנחם אבלים, פלא גדול, הרי אבל אסור בשתיית יין. יין ישמח לבב אנוש. נו, אז איך היין מנחם אבלים? ולשלם שכר לרשעים. טוב, כדי להבין את זה, נקפוץ למקור 8 ו-9, ועכשיו אנחנו מתחילים סוף סוף להבין מה קורה פה. נקווה שננסה להבין משהו. כידוע לרב קוק, יש פתגמים לחודשים. אחד הפתגמים של הרב, זה הפתגם לחודש שבט. יש כמה פתגמים, זה אחד הפתגמים, מקור 8. אומר הרב כך, חשק נטיית אילנות, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, המובלט בתוקפו בעץ החרוב. הרב מבדיל כאן בין שני ממדים. ממד שקוראים לו חשק, וממד שקוראים לו חפץ. יש חשק נטיית אילנות, ויש חפץ הטבת הדורות הבאים. באופן מאוד מאוד כללי. מה ההבדל בין חשק לחפץ? חשק, אם נשתמש בלשון של ספר התניא, אלה כל הנטיות הטבעיות שהקדוש ברוך הוא שם בנפשו של אדם, שקרא להם ספר התניא, נפש בהמית. חכמים בגמרא קראו להם יצר הרע. המהר"ל קרא להם חומר. התורה קרא להם, לכוחות האלה, אפר מן האדמה. מה זה חפץ? חפץ, חוץ מהנטיות הטבעיות שהקדוש ברוך הוא שם בנפשו של אדם, נטיות גופניות, נפשיות ושכליות, הוא שם בו נשמה. הוא שם בו נפש אלוהית. הוא שם בו נטיות שהן בעצם ביטוי של האלוהי שבאדם. לא רק ביטוי של הגופני, הנפשי והשכלי הטבעי שבו. אז החפץ הוא נפש אלוהית. החפץ הוא יצר הטוב. החפץ הוא צורה. החפץ הוא נשמת חיים. אם כן, בואו ניכנס לדוגמה. אדם נוטע עץ פרי. עץ פרי בחז"ל נקרא אילן. עץ סתם, עץ סרק נקרא עץ, עץ פרי נקרא אילן. אומר הרב, אתה רואה אדם נוטע עץ פרי. אתה שואל אותו, תגיד, מה המטרה שלך שבגללה נתת עץ פרי? הוא יגיד לך, אם הוא נוטע עץ בגינה, הוא אומר, תשמע, אני אוהב הפרסמונים, נתתי בגינה הפרסמונים, כי אני רוצה שהפרסמונים יהיו זמינים לי. אין לי כוח ללכת לחנות, ומי יודע אם יהיה או לא יהיה, ומה יהיה המחיר. ואם הוא רוצה לעשות עסק, אז הוא נוטע מטע גדול של הפרסמונים, כדי לעשות כסף. אם כן, אדם נוטע עץ פרי לכאורה, כדי לממש כל מיני נטיות טבעיות שלו. יכול להיות חוש הטעם, יכול להיות תאוות הכסף או הכבוד כתוצאה מזה וכדומה, זה הדרך. זה נקרא בלשון הרב חשק. חשק נטיית אילנות. וכל זה כמשל לכל החיים שלנו. אנחנו נוטים כל מיני סוגים של אילנות, פועלים כל מיני פעולות בחיינו, כפרט, כמשפחה, כאומה, ממקום שנראה לנו הרבה פעמים כחשק. כנטייה טבעית, אנושית או אפילו בהמית. אבל לא אלוהית. אומר הרב, תדע לך, שלמרות שכלפי חוץ, אותו אדם שנוטע עץ פרי, אילן, נראה הדבר שהוא נוטע ממקום של חשק, מסיבה של חשק, תדע לך שבעומק הפנימי זה נובע מחפץ. איזה חפץ? הטבת הדורות הבאים. אדם נוטע עץ פרי. אדם חי 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה. העץ הזה ימשיך לחיות בעזרת השם, וייתן עוד הרבה פירות לאנשים שיבואו אחריך. אם כן, למה אדם נוטע עץ פרי באמת? מהו החפץ האלוהי שמהמקום הזה, מהנקודה הזאת, מנקודת המנוע, הנביאה הזאת, האדם נוטע את אותו עץ? כי הוא רוצה להטיב לאחרים. יש לקדוש ברוך הוא הרבה תכונות, אחת התכונות זה להשפיע טובה לאחרים, בעל חסד, אז האדם רוצה, מה הוא בעל חסד? אף אני בעל חסד. אומר הרב, אתה יודע באיזה עץ זה בא לידי ביטוי בצורה ברורה שלא תהיה לך על זה שום קושייה, כי שם החשק לא יכול להתמצא? שם אי אפשר למצות את החשק. עץ החרוב. כי עץ החרוב לפחות אחד מהם, אחד מהזנים של עץ החרוב, אמר לי פעם גנן שבקי בסוגיה, נותן פרי לאחר 70 שנה. וסתם חייו של אדם בדרך כלל, 70 שנה. ואם בגבורות, 80 שנה. אם כן, החשק של נטיעת עץ החרוב איננו. אין שם חשק. יש שם רק חפץ. למה אותו אדם נוטע את עץ החרוב? כדי שאחרים ייהנו ממנו. כי הוא כבר לא יהיה פה. אם כן, מה אתה רואה בעץ החרוב? אתה רואה בעצם דוגמית לכל הנטייה של כל האילנות וכל ההופעה של כל החיים. שבעצם בעומק כל חשק יש חפץ. בעומק כל נטייה טבעית אנושית יש חפץ אלוהי. כמו שאנחנו אומרים פה כבר אני לא יודע כמה פעמים, שבעומק כל חשק של רצון לפתור את בעיית החנייה בנמל תעופה בן גוריון 3,000, ולפתור את בעיית התחבורה בעלייה לירושלים ובירושלים, ולפתור את בעיית התיירות בירושלים והקניינות, אז לכאורה יש לנו מגרש חנייה אדיר בנמל תעופה בן גוריון, ויש לנו מחלפים בכניסה לעיר, ועוד מעט יהיה לנו בעזרת השם רכבת הקלה, ויש לנו בתי מלון סביבות חומת העיר העתיקה, יש לנו כפר דוד לתיירים, יש לנו קלון ממילה גם לתיירים. כל זה חשק. מצד האמת, כל זה חפץ. זה חפץ לעולי רגלים. ברצינות? כשהיפנים החליטו שנשבר להם מיפן, כי זה כנראה מסוכן שם, והם ירצו לעלות לרגל מראי בני המקדש, אז אנחנו נצטרך לקבל איזה... כמה? מיליארדים. עם הסינים, הרי הם במרכאות החברים הטובים שלהם. נו, אז שם נמל התעופה יהיה... אם שם אנחנו נצטרך הרבה עמדות נחיתה והרבה מגרשי חנייה. ובעלייה לירושלים, אתם חושבים ש-443 וכביש 1 יספיקו? יש עוד כמה תוכניות בדרך. ותגידו, לכהנים לא מגיע לפחות כפר דוד? ולכבשים של בית המקדש לא מגיע לפחות קנון ממילה? ברצינות. אני לא שתיתי יין, אני מודיע לכם. ברצינות. אלא, כמו שהגמרא אומרת, עושים ולא יודעים מה עושים. בונים ולא יודעים מה בונים. עומדים ולא יודעים על מה עומדים. אז כל החיים שלנו בעצם סיכום. זה חשק מבחוץ שנובע מחפץ פנימי. פעם אמרנו, כמילתא דבדיחותא, שהייתה פעם איזה פרסומת, אולי עוד קיימת, יש לי חשק לשסק. זה טעות דפוס בפרסומת. יש לי חשק לחפץ. זאת האמת. הקדוש ברוך הוא שם בנו חשקים כדי שנגלה בעומקם ודרכם, אנחנו לא מבטלים את החשקים, אבל לגלות בעומקם ודרכם חפצים. אם כן, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. עכשיו, איך כל זה קשור ליין, לענבים? אומר המהר"ל, נגיד בעל פה, נקרא תכף את 9. אומר המהר"ל, העץ היחידי שנקרא על שם המיץ הפנימי שבתוכו, ולא על שם הפרי החיצוני שלו, הוא עץ הגפן. העץ היחידי שנקרא על שם התוך שלו, הפנים שבו, ולא החוץ שלו, זה היין, זה עץ הגפן. הוא לא נקרא עץ ענבים, הוא נקרא עץ הגפן. הענבים בורא פרי העץ על היין, בורא פרי הגפן, או הגפן, או הג'פן. הג'פן, לא? או הג'פן. אתה אומר, זה מחלוקת. למשל, אפילו עץ הזית, הוא לא נקרא עץ השמן, הוא נקרא עץ הזית. למרות שאני לא יודע באחוזים, אבל אולי מישהו יכול לעזור, אחוז גבוה מאוד מהזיתים הוא לטובת שמן. לא יודע אם 70%, אבל נראה לי לפחות 50%. והנה, העץ הזה לא נקרא עץ השמן, הוא נקרא עץ הזית. אם כן, מה למדנו מכאן? שבעצם יש עץ אחד שהקדוש ברוך הוא ברא, שהעץ הזה בא ללמד אותנו שכלפי חוץ יש כאן ענבים, יש כאן אשכול ענבים, אבל בתוך הפנימי יש פה יין. והיין הוא הרבה יותר משובח מהענבים. אם נתחבר רגע לפתגם של הרב על חודש ועד, הענבים זה המעטפת החיצונית, זה החשק. והיין הוא המיץ הפנימי, זה החפץ. והתפקיד שלנו לגלות את היין שנמצא בענבים. זה תפקידנו. ולכן היין בגימטריה סוד. לא כי זה 70 וזה 70. אלא שניהם 70 כי יין שווה סוד. יין הוא שווה הסוד הפנימי של מה שמתגלה הרבה פעמים בחוץ בצורה אחרת לגמרי. לכן אומר המהר"ל, 9, נכנס יין, יצא סוד, זה גם שם בגמרא בעירובין, שניהם גימטריה 70, פירוש, כי היין הוא בא ממקום הסוד, מהפנימי, והרי היין יוצא מפנימיות, ומזה תראה, כי היין הוא ממקום נסתר ונעלם, ולפיכך יין בגימטריה סוד. ולכן כשאדם שותה יין, אז את מה הוא אמור לגלות? את הסוד, את הסוד הפנימי שלו, תלוי איזה סוד יש לו. מי שהכין את עצמו מפורים שעבר לפורים הזה, יש לו סודות נפלאים. מי שלא הכין את עצמו, מי יודע מה יצא פה? עדיף שלא ישתה יין. עכשיו בואו נחזור למשנה, עכשיו זה מזעזע. ארבע, חזרנו. בעקבות משיכה, הגפן תיתן פריה והיין ביוקר. איך נקרא פרי של הגפן? ענבים. אם כן, הגפן תיתן פריה, אז מה הגפן תיתן? ענבים. אבל מה יהיה יקר השגת המציאות? היין. הגפן תיתן ענבים, תיתן פריה, והיין ביוקר. מה זאת אומרת? מה המשנה רוצה ללמד פה? אולי לפי הכיוון שלנו, המשנה באה ללמד את השנה, אנחנו נחיה בתקופה שהמציאות, הייתי אומר ככה, הכלכלית, המדעית, הכלכלית והטכנולוגית שבתוכה אנחנו נחיה, מה שקוראים היום תרבות מערבית, האפשרויות של החיים מהצד המעטפתי שלהם, מהצד החומרי שלהם, מהצד הטכנולוגי שלהם, האפשרויות תהיינה רחבות ביותר. הגפן תיתן פריה. יהיו הרבה ענבים. המעטפת של החיים, החשקים של החיים, יהיה להם הרבה מקום לפעולה. יהיה להם הרבה מרחב חיים. אבל זו בדיוק הסכנה. שהגפן תיתן פריה. אבל היין יהיה יקר השגת המציאות. כלומר, אנחנו ניתקע במעטפת החיצונית של של החשקים, ולא נגלה את הערך הפנימי האלוהי של החפצים, שהם בעומק החשקים האלה. כלומר, אנחנו נחיה בתקופה, ואנחנו רואים אותה, ממש נבואה של חז"ל, שמרחב החיים המעטפתי של הענבים יהיה רחב מאוד, אבל הערכים והאידיאלים הפנימיים, שהם אמורים להיות הערך הפנימי של, שאותם המעטפות, אותם הכלים, אותם האמצעים החיצוניים, הם אמורים להיות כלי וביטוי לחפצים האלה, היין יהיה ביוקר, יהיה יקר השגת המציאות. כשרש"י אומר, הכל עוסקים במשתאות, זה אומר, כנראה, שלא רק הכל ישתו יין, זה לא שתהיה חגיגה לאלכוהול, אלא הכל עוסקים במשתאות, זה אומר שהזרם שבתוך התקופה שבה אנחנו נחיה, יהיה זרם של חיפוש יין. רוצים יין, רוצים יין, רוצים פנימיות, רק לא יודעים איך לבטא את זה. הכל עוסקים במשתאות. אז אחד חושב שהוא ימצא את היין באלכוהול, אחד חושב שהוא ימצא את היין באיזה אוטו חדש, אחד חושב שהוא ימצא את היין באיזה כבוד מי יודע מה, אחד חושב שהוא מצא את היין בקבלה, בגרוש בתל אביב, וכדומה. כל אחד מחפש יין. אבל התוצאה החיצונית תהיה שהיין ביוקר. אז הכל עוסקים בכל מיני סוגים של משתאות. אבל היין יהיה יקר השגת המציאות. עם ישראל נקרא גפן כי אנחנו יודעים להוציא יין מענבים. כי אנחנו יודעים להוציא חפץ מחשק. כי אנחנו יודעים לגלות אלוהי בטבעי. זה תפקידנו. זה בעיקר תפקידנו בתקופת גאולה. אבל זה יהיה עיקר השגת המציאות. כשהפסוקים בעמוס אומרים ונטו כרמים ושתו את ינם, זה אומר שלא מספיק לבנות ערים נשמות ולשבת. את זה אפשר להסביר ברמה טכנית. זה לא מספיק לעשות גנים ולאכול את פריהם. זה יכול להיות טכנית. השאלה אם אנחנו מבינים את התוכן, לא את הטכני. את התוכני, בטף, לא בטט. השאלה אם אנחנו מבינים את החפץ שבחשק, את האלוהי שבטבעי. האם אנחנו יודעים להוציא יין מענבים? זאת כל השאלה. דרך אגב, אני לא רוצה לברוח, אבל בכל מעמד דתי, כל מעמד דתי, החל משבת, סעודות שבת, קידוש ביום, בלילה קידוש ביום, הבדלה, מעשה הקידושין מתחת לחופה, שבע ברכות בחופה ושבעה ימים, ברית מילה, פדיון הבן, כל מעמד כזה, נתקעת לנו במרכאות חס ושלום, ברכת בורא פרי הגפן. מה זה קשור לפה? מה קשור בורא פרי הגפן לשבת, ריבונו של עולם? מה קשור בורא פרי הגפן לחתן וכלה? אלא ברכת בורא פרי הגפן, מה בעצם אנחנו אומרים? ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, אנחנו מבריחים, מתחברים, ממשיכים את מה שאתה בעצם רוצה ללמד אותנו, שאנחנו צריכים לגלות את הפרי, אבל שנקרא גפן. בורא פרי ענבים בשביל לגלות יין. ניקח דוגמה, חתן וכלה מתחתנים. יש הרבה סיבות חשקיות שבגללם הם מתחתנים. סיבות נפשיות, סיבות גופניות, סיבות כאלה ואחרות. החתן והכלה שהם מתחת לחופה, בורא פרי הגפן, מה בעצם הם אמורים לקבל מזה? ומי שמברך את הברכה אולי צריך לכוון את זה. שהבית הזה יקום מתוך אידיאלים אלוקיים, שמהאידיאלים האלוקיים האלה יופיעו כל הממדים הטבעיים שצריכים להופיע, ברור. אבל השאלה מאיזה מקום? השאלה אם הענבים השכיחו את היין, או היין פורץ ומתגלה דרך הענבים, זאת כל השאלה. ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לא בורא פרי הענבים. סעודת שבת, תשאל משפחה שיושבת לסעודת שבת, למה אתם יושבים פה? פשוט, כינוס משפחתי, פעם בשבוע אוכלים טוב, לא ממהרים משום מקום. לא, לא, לא. בורא פרי הגפן. זאת סעודה, סעודת שבת, קדושת שבת. זה יין בענבים. זה שורש הכל. ולכן המגמה של שתיית היין בפורים, היא בעצם מגמה של לגלות את הפנימי שבחיצוני. אני רוצה רגע לברוח ל-14. המהר"ל אומר הערה קצרה, אבל מאוד חשובה. אולי הקדמה קצרה. אין ספק שהאדם שמורכב בחשקו, מגוף, נפש ושכל, כל אלה החשקים שלנו, שלושת החשקים, והנשמה היא החפץ, אין ספק שהשכל הוא היותר עליון שבשלושת החשקים. הגופני, הנפשי והשכלי. אבל מצד שני, גם השכל ביחס לנשמה הוא חשק. נגיד שעכשיו הייתי רוצה שתופיע נשמתי, ונגיד שעכשיו הייתי מרגיש, לא אומר שצריך לנהל אתכם על פי הרגשות, אבל נגיד שאני רוצה עכשיו לרקוד איתכם ביחד. אני אעשה את זה, אעשה את זה או לא? לא. למה? כי השכל נכנס לתמונה מאוד שמה. יגידו, הוא השתגע. במקום שיעור מתחילים לרקוד. אם כן, השכל מצד אחד הוא הכלי שמנהל את מערכת החיים שלנו, מצד שני הוא הכלי הכי מגביל את מערכת החיים שלנו. כמו שהרב כותב באורות הקודש, שהשכל זה צינור שהוא מלא רפש, זה לשונו. לכן מה עושים בפורים כששותים יין? אומר המהר"ל 14, בפורים כל אכילה ושתייה, בעיקר שתייה, הוא עשרת השכל. שתיית היין עניינה אחד, לסלק את השכל. ואז מה אנחנו מרוויחים? מה יקרה עם הגוף והנפש? מי יודע? גוף ונפש בלי הדרכה שכלית, זה יכול להיות חורבן שלם. לא. גוף ונפש ללא הדרכה שכלית, כשהאדם בנה בתוכו קומת נשמה, אז הגוף והנפש זה כל עצמות היית אומרנו. אין יותר גדול מיום פורים לגלות נשמה בגוף ובנפש בלי שכל. זה שיא השיאים, זה קודש קודשים. זה לא סתם שאנחנו צריכים לשתות יין כי כל מעשה המגילה היה על ידי משתאות. המשתאות של אחשוורוש, אלה משתאות של שכרות, אלה משתאות של פרויד, שכל מה שיוצא כשאין שכל זה נפש בהמית נוראי. גוף נפש מזוהמים. אל מול אי יכולת ההופעה האלוהית הנשמתית של אחשוורוש, וחבר מרעיו, עם ישראל שותה יין. כשאנחנו שותים יין זה שתיית יין אחרת לחלוטין. כשאנחנו שותים יין בפורים, זה לא כי שם שתו יין, אז גם אנחנו שותים יין. אנחנו רוצים בדיוק להראות את ההבדל, מה ההבדל בין שתיית היין שלהם לשתיית היין שלנו. שתיית היין שלנו היא לגלות נשמה, אפילו מעבר לשכל, ואפילו בנפש ובגוף, כשאין שכל. זה חידוש אדיר. אם כן, מחייב איניש לבסומה בפוריה. יש יום אחד עליון בשנה, ולמחמירים יומיים. ובאמת זה למחמירים. ומי שלא זוכה לממש את זה, אז הוא מפסיד. היא כמובן עשה הכנה מתאמת לפניכם. יש יומיים בשנה שבהם אנחנו מסוגלים לשתות יין ולגלות נשמה. התעלות נשמה. כל מי שיהיה פה בפורים, גם בריקודים בלילה, למרות שעיקר חובת שתיית היין זה ביום, ובוודאי למחרת בסעודת פורים, והוא יהיה בסעודות פורים כאלה שזאת האווירה, אני תמיד אומר שאני חושב שהשמה ישראל הכי גדול של השנה זה השמה ישראל של תפילת ערבית אחרי סעודת פורים. זה יותר מנעילה. כל מי שחווה פעם תפילת ערבית אחרי סעודת פורים, זה משהו, זה מעין עולם הבא, זה משהו אחר לגמרי. זה איזה דבקות נשמתית שאי אפשר לזה, אין מילים להגיד אותה בכלל. זה הסוד של פורים. עכשיו, מה קורה פה בסיפור של רבא ורבי זרע? לא שכחנו מאיפה יצאנו. מה קורה פה בסיפור? רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים בעד העדדה. מה התרגום של המילה רבא מארמית לעברית? גדול. הרבה, גדול. מה התרגום של המילה זרע, או רבי זרע, רבי זעירה, מארמית לעברית? קטן. או, דרך אגב, הרבי מלובביץ' מסביר את מה שאנחנו הולכים להגיד עכשיו בצורה אחרת יותר על פי הקבלה, אבל זה הכיוון. עכשיו בואו נראה מה קרה בסעודת פורים. רבא ורבי זרע עבדו סעודת פורים ביד העדדה. גדול וקטן עשו סעודת פורים ביחד. מה זה גדול? מה זה קטן? עכשיו אנחנו נכנסים כאילו לסוגיה אחרת, אבל תכף נראה שזאת בדיוק הסוגיה. מקור 10. אומר הרב בעניה, אנחנו מחלקים את החיים לגדול וקטן. ההופעות הרוחניות ישנן שהן במידות שונות. מעין גדולות ומעין קטנות. יש גדול וקטן. מה החילוק בין גדול לקטן? אז אם הייתי שואל ילד, תגיד מה זה בין גדול לקטן? אז ילד היה עונה תשובות של כמות. הוא היה עונה תשובה של משקל, תשובה של נפח, תשובה של אורך וכו'. נכון? אם אני שואל ילד, תגיד, מה יותר, ניקח אולי דוגמה. ילד מקבל מתנה ליום הולדת. אז יש כזה אצל הילדים שהם אוהבים לקבל חבילה כזאת, איזה כדור ענק של עיתונים, ולאט לאט הוא מתחיל לקלף את העיתונים, בסוף הוא מגלה איזה עץ תיק. אבל הוא בטוח שכשהוא קיבל את המתנה הזאת, מי יודע מה יש שם. ולעומת זאת הוא יכול לקבל מתנה קטנה, שהוא לא יודע להעריך אותה, כי זה קטן. ילד קטן מעריך כמויות. או למשל, אדם מקבל מתנה. איך הוא מגדיר לעצמו אם מתנה גדולה או קטנה? בדרך כלל. על פי השווי הכלכלי. זאת הגדרה ילדותית. גדול וקטן זה כמה זה שווה כספית. גדול וקטן זה איזה משקל יש לזה, איזה אורך, איזה נפח. זאת לא הגדרה. אומר הרב, ההגדרה בין גדול לקטן, ההבדלה בין גדול לקטן, היא לא הבדלה כמותית, אלא ההופעות הרוחניות ישנן שהן במידות שונות, מעין גדולות ומעין קטנות, אבל כולן נחלקות לשתי מחלקות כלליות, שהן בתכונה מקורית או בתכונה הסתעפותית. מקורי והסתעפותי. מקורי, חפץ. הסתעפותי, חשק. מקורי, אלוהי, נשמה. הסתעפותי, טבעי, שכל נפש גוף. יש את המקור של הכל, ויש את הביטוי של המקוריות הזאת. זה שני ממדים שונים לגמרי. ניקח דוגמה בעולם הטבע, אנחנו מזכירים תמיד את הדוגמה הזו בהקשר הזה. נגיד שאני מציע לילד, נחזור אל הגפן רגע, אני מציע לילד שתי אפשרויות. ביד אחת אני מציע לו אשכול ענבים עסיסים מאוד. ביד שנייה אני מציע לו איחור של עץ גפן. איחור זה אותו, נקרא זה עץ בקוטר סנטימטר בערך, באורך נגיד 10-15 סנטימטר, אני מציע לו שתי אפשרויות. מה ילד בגיל 5 ייקח? מה הוא יבחר? את הענבים. האיחור הזה, מה הוא יעשה איתו בכלל? הוא בכלל יודע שזה איחור, אפילו מדורת ל"ג בעומר זה לא מספיק שום דבר. הוא, אבל יש אשכול ענבים, בפרט אם הוא מאוד אוהב ענבים. אבל אם אני אתן לאותו ילד שהתבגר ב-20 שנה, נקווה לו בטוח דרך אגב, ניתן לו את שתי האפשרויות האלה בגיל 25, ונשאל אותו, נו, מה אתה בוחר? אז נקווה לו בטוח שהוא יבחר את האיחור. למה? כי ענבים זה הסתעפות. ענבים זה פרט אחד של מה שעתיד לצאת מהאיחור הזה, שאם אני אתה אותו בקרקע יצא ממנו גפן שלמה שתוציא הרבה אשכולות ענבים. אז הילד הקטן יבחן את הכמות, יעדיף את מה שנראה גדול, אבל הוא בעצם קטן. האדם הבוגר יעדיף את מה שהוא קטן מבחוץ, אבל הוא מקורי מבפנים. אם כן, החיים שלנו מחולקים לגדול וקטן, לעיקר וטפל. וכולי, כל אחד עם החילוקים שלו. החילוק העקרוני זה משהו מקוריות החיים ומשהו ההופעות המעשיות של המקוריות הזו. לכן אומר הרב, ההופעות הרוחניות נחלקות מצד האמת לשתי מחלקות כלליות. וזה הגדר בין גדול לקטן. שאין בתכונה מקורית או בתכונה הסתעפותית, אומר הרב. ויכול הדבר להיות שהתכונה ההסתעפותית תהיה גדולה מאוד בערכה. כמותית היא תהיה גדולה מאוד. והתכונה המקורית תהיה קטנה בכמותה. אבל בכל זאת, הערך המקורי הוא נותן חשיבות גם לדבר הקטן, מפני אותו היתרון שהדבר הוא מקורי. איך הרב הגיע להגדרה הזאת? שגדול וקטן שווה מקורי והסתעפותי? נראה לי, אולי, הרב אומר את זה גם במקום אחר, אולי על פי הגמרא במסכת סוכה, מקור 11. הגמרא שם מתארת את התלמידים של הלל הזקן, ואז היא מגיעה לרבן יוחנן בן זכאי, ואז היא אומרת כך, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא, משנה, הגמרא, הלכות, אגדות, אני מדלג, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים, חמורים, גזרות, שוות, תקופות, גימטריות, שיחת מלאכי שרת, שיחת שדים, שיחת קלים, משאלות קופסים, משאלות שואלים. טוב, אבל שאנחנו מבינים חלק ממה שכתוב פה, רק מבינים מה זה בכלל, לא יודעים את זה. מה זה שיחת שדים, מה שיחת מלאכי השרת, מה זה משאלות שואלים. סוף הדברים שרבן יוחנן בן זכאי הבקיא בהם, דבר גדול ודבר קטן. הנה הגדרה. דבר גדול, דבר קטן. מה החילוק בין דבר גדול לדבר קטן? אומרת הגמרא, דבר גדול, מעשה מרכבה. דבר קטן, הוויודע בה עבר רבה. דבר גדול, מעשה מרכבה. תורת הקבלה. המקוריות שממנה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. דבר קטן, הוויות הבא עבר רבה. כל הסוגיות התלמודיות שעוסקות לא מעט בדיני נזיקין, בדיני ממונות, דיני נזיקין, הלכות נזיקין בין בני אדם, בעיקר בעניינים של כספים. ובעצם כל ההוויות האלה של הבא עבר רבה, שהן חשובות מאוד, הן בעצם ביטוי הסתעפותי, תוצאה של איזשהו עיקרון שנובע מאיזשהו רעיון אמוני, רעיון מוסרי, רעיון ערכי, רעיון אידיאליסטי. אז הדבר הגדול, מעשה מרכבה. הדבר הקטן, התלמוד, הגמרא. אם כן, דבר גדול הוא המקוריות שממנה נברא העולם. דבר קטן זה הביטוי שמבטא את המקוריות הזאת. תראו מה אומרת הגמרא, דבר מזעזע. הגמרא מביאה מסכת שבת. כל מיני מקרים שהם דרכי האמורי. דרכי האמורי זה מעין עבודה זרה. אחד הדברים שהגמרא מביאה, מוזר מאוד לכאורה, זה מעשה היה, אישה אחת הכינה איזשהו תפשיל שקוראים לו כותח. הכותח הזה היו מכינים אותו מחלב מקולקל ומלחם מאופש, היו עושים איזה מיקס כזה, נגיד, והייתה יוצאת פשטידה. והיא שמה את הפשטידה הזאת בתנור, והיא עומדת לפני הכותח, לפני התפשיל הזה כשהוא מוכן, והיא רוקדת. המרקדת לכותח, זה נקרא בגמרא. נו, טוב, אפשר להבין. אומרת הגמרא, המרקדת לכותח, יש בו משום דרכי האמורי. אני מגלה סוד. אני לא יודע אם האגף הזה יודע, אבל אפשר, ואולי גם בדרך כלל, עושים פשטידות על ידי מוצרי חלב מקולקלים. כלומר, כשאתה לוקח למשל שלושה קוטג'ים שהתקלקלו במקרה, עבר זמנה, ואתה עושה איזושהי, איך קוראים לזה? ניסה? לא ניסה. בלילה, עוזרת המילה, בלילה. וזה נכנס לתנור, יוצאת אחלה פשטידה. שעומדת אותה אישה ורוקדת לפני הפשטידה. כלומר, איזה יופי, הצלחתי לא לזרוק שלושה קוטג'ים מקולקלים לפח, אפילו בעלי אמר שהפשטידה טעימה. אפשר להבין למה היא שמחה. נו, אז למה זה דרכי האמורי? אומר הרב, 12. הרשעה, אפשר לומר, התרבות המערבית של היום. מה היא עושה? אני מקדים, כי כאן זה חתוך מקוצר המקום. היא מגדילה את הדברים הקטנים כאילו הם גדולים, וכאן המילה כאילו היא מתאימה, ומקטינה את הדברים הגדולים כאילו הם גדולים. אולי איזו הקדמה רק לפני שניכנס פנימה. אין ספק שאחד הדברים שמסמכים יותר מכל את נפש האדם, זה שהוא מצליח לתקן דבר מקולקל. נכון? אדם היה פעם במוסך, תיקן את הרכב, יוצא מבסוט. למרות שהוא השאיר שם סכום לא קטן, הוא הצליח לתקן דבר מקולקל. תיקון קלקול זה יסוד חשוב מאוד בנפשו של אדם. כי העולם שלנו נקרא עולם התיקון. ואנחנו צריכים לתקן את המציאות שנקראת עולם, לגלות מלכות השם, לתקן עולם במלכות שדי. אם כן, עולם שלנו הוא עולם התיקון, לא שהעולם הזה הוא מקולקל, אבל אנחנו צריכים לגלות את מטרתו, את יהודו. אם כן, העיסוק בתיקון של דברים לא שלמים, והקל וחומר מקולקלים, זה אחד הדברים הכי מסמכים את האדם. אומר הרב, כשאנחנו מתקנים דברים מקולקלים, מה, אנחנו לא יוצרים את סדרי עדיפויות? האם התיקון של מה שקלקלנו הוא בעל ערך ומשמעות? או פחות בעל ערך ומשמעות? איך יכול להיות שהאדם יכול מאוד מאוד להעריך תיקון של דבר קטן, שהוא הופך אותו לגדול, והוא לא מעריך מספיק תיקון של דבר גדול, והוא הופך אותו לקטן? אנחנו מבינים למה גברת את רוקדת לפני הפשטידה. אבל אולי יש דברים שבשבילם ראו יותר לרקוד. נראה לי ששיבת ציון זה דבר שיותר ראו לרקוד עליו. ביום העצמאות את רוקדת? לא. למה לא? ולפשטידה כן. הסוגיה הזאת, המרקדת לקותח, היא דרכי האמורי, כאחד הייתי אומר ככה, מהדרכים הסמויות של אותה תרבות שרוצה לבלבל אותנו ולסלק אותנו מאלוהינו, מהיין, מהפנימיות של החיים, היא בעצם מטשטשת אצלנו את היחס בין גדול לקטן. היא הופכת את הקטן לגדול ואת הגדול לקטן. ופה בסוגיה הזאת, פשוט, הנה, תיקון דבר מקולקל, אבל זה דבר קטן סוף סוף. יש דברים יותר חשובים שבשבילם ראוי לרקוד. בואו נקרא את לשון הרב. הרישה היא מקטנת את מאוריו, את מקורות האור הגדולים, ומגדילה את כל הדברים היותר קטנים בעיניו של אדם, עד שהוא ממלא מהם, מהדברים הקטנים, את נפשו, וממלא יישאו עיניו ולא יוכלו, לא יוכל להביט לדברים גדולים ונעלים, שהם תיקון עולם, שהם תיקון עולם ברום המובן. אני מדלג לשורה התחתונה. ראויה היא השמחה, צד שמאל למעלה, ראויה היא השמחה להתבלט בעת יגלה לפנינו תיקון לדבר שכבר נפסד ונתקלקל. אבל הקטנות שהיא יסוד הרשעה, תמצא לה את מקום התגלות התפעלות זו בדבר קטן שבקטנים. תיקון של קלקול, של דבר קטן. שם היא תמצא את העיקר. הוא תיקן את הפלאפון. יש לו פלאפון. הוא תיקן את הכבוד. הוא העלה לעצמו את האגו. אגו. הוא תיקן דברים מקולקלים. אבל קטנים. ואל מול תיקונים של דברים גדולים, הוא בכלל לא שם לב שיש חילוק בין גדול לקטן. הקותח הוא אחד ממכשירי האוכל שנעשה דווקא מנעמא דאיפושה, מלחם מאופש, אחר שכבר אינו ראוי עצמו לאוכלה, ומחלב שנתקלקל, נסיובה דחלבה. ודרכי האמורים מעוררים להנמיך תכונה זו להיות מרקדת לקותח. עכשיו בואו נגיע לרבא ורבי זרע, וואי וואי. רבא ורבי זרע עשו סעודת פורים ביחד, סיכום שתי דקות אחרונות. מה המטרה של סעודת הפורים הזאת? לגלות את החפץ שבחשק, לגלות את האלוהי שבטבעי, ליצור יחסים חדשים בין, בין גדול לקטן, בין מקורי להסתעפותי, בין אלוהי למשהו הביטוי של האלוהי הזה. זאת המטרה של שתיית היין. הרי זה סוד תהליך הגאולה. אז הם עשו סעודת פורים ביחד. ושותים יין. מה הייתה, מה היה השלב הראשון בסעודה? קם רבא, שחטה לרבי זרע. קם רבא, קם הגדול, שחט את הקטן. הצלחה או לא? הצלחה גמורה. שרבא שחט את רבי זרע, שהגדול שוחט את הקטן. למחר, שם רבא לב, שרבי זרע שחוט, שהקטן שחוט. רגע, אומר רבא. זה שהקטן תפס יתר כבוד, יתר עמדה, והפך את עצמו לגדול, ואת הגדול הזה שהוא בעצם קטן אני צריך לשחוט, זה נכון. אבל זה שהקטן צריך להיות קטן, גם זה נכון. אז אני לא יכול לשחוט את כל הקטן. אני צריך לשחוט רק את הפער בין הקטן לגדול. את הגדול שבקטן אני צריך לשחוט. אבל את הקטן שבקטן אני צריך להשאיר. לשנה אחרת, סליחה, בבוקר למחרת, בא ירחמה ואחיה. אם כן, שימו לב, כשרבא החייה את רבי זרע, כשהגדול החייה את הקטן בשלב השני, זה לא היה אותו רבי זרע, אותו קטן שהיה לפני הסעודה. לפני הסעודה זה היה קטן שהפך את עצמו לגדול. זה התרבות המערבית בהתגלמות. אבל אחרי ששתינו יין בפורים, וגילינו פרופורציות חדשות בין גדול לקטן, אז עכשיו כשאני אומר רבא מחיה את רבי זרע את הקטן, אני מחיה את רבי זרע כקטן, לא כגדול. מצוין? אז אם כן נוצרו הפרופורציות הנכונות בין גדול לקטן. שנה אחרת, לשנה, אמר נטי מר ונביא סעודת פורים. שנה הבאה, אמר רבא לרבי זרע, תשמע, איזה הצלחה את השנה שעברה? הצלחתי א' לשחוט אותך. הצלחתי להוריד את הגודל המזויף של הקטן, וב' הצלחתי גם להחיות אותך. הצלחתי להחיות אותך, כלומר להחזיר את הקטן. אמר לרבי זרע, לא בכל שעתה ושעתה מתרחש ניסה. זה שאני יודע להחזיר את הקטן לקטן זה יפה. סליחה, זה שאני יודע להוריד את הקטן שהפך לגדול לקטן זה יפה. אבל לפעמים יש בעיה הפוכה, שמרוב שאנחנו שייכים אל הגודל, אנחנו שוכחים את הדברים הקטנים, אז מי יודע מנצח לאחרת עוד חשוב. כן, כאן הבעיה מתהפכת. או שהקטן הופך לגדול, או שהקטן כבר נעלם, ואנחנו כבר לא מתייחסים אליו. אבל, בסופו של דבר, אולי יעשו סעודת פורים ביחד. אם כן, מה ענייננו? ליצור סדרים חדשים, סדרים יותר מדויקים, בין גדול לקטן, בין אלוהי לטבעי, בין חפץ לחשק. זאת המגמה של שתיית היין בפורים. נזכה בעזרת השם לעשות את זה, גם בפרט וגם בכלל.